שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה-מרקר, היום יום רביעי, החמישי לאוגוסט. כאן באולפן אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
ואנחנו רוצים להתחיל היום עם מדינת לבנון והפיצוץ האדיר שהתרחש אמש בנמל ביירות. לבנון נמצאת במשבר כלכלי עמוק כבר מזה חודשים ארוכים, והשאלה היא כמה האירוע הזה יכול לפורר אותה עוד יותר, וגם האם הוא ישפיע על המוטיבציה של החיזבאללה לבצע את הנקמה שהם מנסים לגבות מחיילי צה"ל בגבול הצפון. דוקטור צבי בראל, הפרשן לענייני המזרח התיכון של הארץ, יהיה איתנו.
כולם כבר מבינים ששוק העבודה והאבטלה זה התוצאה הכלכלית הקשה ביותר של משבר הקורונה, והממשלה אכן מזרימה למובטלים, פיצוי ודמי אבטלה. אבל הביקורת הגדולה ביותר נגד הממשלה היא שהיא לא מניחה את התשתיות של העתיד, ולא פותחת בתוכנית לאומית שאפתנית להכשרה מחדש של כל העובדים שאין להם היום מקצוע מבוקש, או שהמקצוע שלהם התייתר בעקבות המשבר. אז היום, סוף סוף, משרד העבודה מפרסם תוכנית כזו להכשרות מקצועיות, בהיקף של מיליארד שקלים, והשאלה האם זה מספיק, וכמובן, האם המדינה תצליח גם לבצע את מה שהיא מחליטה.
בשבועיים האחרונים דיווחנו כאן ודי בהרחבה על ההחלטה של בנק ישראל לסייע לחברות גדולות במשק דרך רכישות של אגרות החוב שלהן בבורסה. וגם הדגשנו את החסרונות והסכנות של התוכנית הזו. עכשיו מתברר שהמדינה מעוניינת להמשיך ולסייע לחברות הללו בדרכים נוספות. הפעם באמצעות משרד המשפטים שרוצה לאפשר לחברות לדחות את פירעונות האג"ח ללא התערבות בית המשפט, במידה ורוב מחזיקי אגרות החוב מסכימים לכך. אסא ססון יהיה איתנו כדי להסביר וגם להזהיר שהחברות עשויות לנצל לרעה את המנגנון הזה. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור צבי בראל.
שלום וברכה.
הפרשן לענייני המזרח התיכון של עיתון הארץ. אז כולנו שמענו ובעיקר ראינו את התמונות הבאמת מזעזעות של הפיצוץ של הכימיקלים בנמל ביירות. תואר על ידי האנשים שם שזה הזכיר להם צצת אטום של הירושימה ונגסקי, וההרס באמת נראה מזעזע. ואנחנו מנסים להבין על הרקע של המצב הכלכלי של לבנון, שעוד לפני הפיצוץ הזה היה איום ונורא, עם דה פקטו פשיטת רגל של כמעט כל מוסד כלכלי שם, איך זה ישפיע על המדינה? זה יכול לדרדר אותה לאן?
כאן יש שתי אופציות. למעשה, האופציה הראשונה היא באמת שלבנון לא תוכל להתמודד עם ההרס הזה לבדה, שזה אומר שמאות אלפי אנשים יישארו חסרי קורת גג, הממשלה עלולה להתמוטט, הפגנות עלולות לצאת החוצה בעוצמה הרבה יותר גדולה ממה שראינו במהלך השנה כולה, ובמיוחד בסוף השנה שעברה, הפגנות שגרמו להפלת הממשלה של סעד אל-חרירי.
שהרקע שלהן היה כלכלי לחלוטין.
הרקע שלהן היה כלכלי, כן, לא, אבל אין כאן שאלה של, או לא יכולה להיות הפרדה בין כלכלה לפוליטיקה, משום שההנהגה, האליטות, השלישייה שמנהלת את המדינה, שזה הנשיא, ראש הממשלה והיושב ראש הפרלמנט, מואשמים בשחיתות עמוקה בגניבת המדינה, כך שכל הפגנה שבה דורשים עבודה ופרנסה היא הפגנה נגד המשך קיומה של הממשלה הזאת.
מצד שני, אחרי הרס כזה גדול ומשבר כזה גדול, לפעמים זה נראה שמפה כבר אין לאן לרדת, ואולי דווקא בגלל כל ההרס הזה אנחנו נראה איזה תוכנית שיקום, איזה תוכנית מרשל למדינה קרועה הזאת.
עזרה בינלאומית אולי מאירופה?
זאת בעצם התקווה שקיימת כרגע, שהמצב כל כך נואש שאין מנוס אלא מלהישען על איזשהו סיוע חיצוני. אבל כאן הסיוע החיצוני תיאורטית כבר קיים. לפני שנתיים המדינות התורמות האירופאיות התחייבו לתת ללבנון 11 מיליארד דולר. לבנון גם הגישה בקשה לפני איזה חודשיים לקרן המטבע הבינלאומית בסדר גודל של 5 מיליארד, ולמעשה היא מבקשת 20 מיליארד דולר. אבל כל זה עד עכשיו, עד הפיצוץ, היה נתון למסע ומתן שנוגע למבנה הפוליטי של המדינה, שנוגע לרפורמות כלכליות במדינה, ובעיקר לשותפות של חיזבאללה בממשלה. כלומר, אחד התנאים המרכזיים לסיוע ללבנון זה להרחיק את חיזבאללה מהממשלה. כי זה לא הגיוני, טוענות המדינות התורמות, לא הגיוני שאנחנו ניתן כסף לממשלה שבה חבר ארגון שאנחנו מגדירות אותו כארגון טרור. אבל היום יש לנו מצב חדש, יש מצב שבו לבנון נמצאת גם אם לא היה חיזבאללה ולא היה כל הסיפור הפוליטי, לבנון זקוקה היום לעזרה אדירה. אין לה את הכסף אפילו לשקם במשהו את השכונה הזאת או את השכונות שנהרסו. זה אומר שהמדינות התורמות, אם באמת רוצות לתרום, יצטרכו לוותר מהבחינה הפוליטית כדי שאפשר יהיה לסייע. מה זה אומר? זה אומר הזרמה, קודם כל הזרמה מיידית של כסף, של מאות מיליונים ושל ערבויות או הלוואות במיליארדים למדינה הזאת, כדי שאפשר יהיה להתחיל להזיז משהו. זה קרן האור היחידה. מה הבעיה? הבעיה היא שזה עדיין להתעסק עם אותה הנהגה פוליטית שבאמת השחיתה את המדינה במשך שנים, במשך עשרות שנים, כך שכל גוף תורם, בין אם זה קרן המטבע ובין אם זה מדינה שרוצה לתרום לה, אין לה כל בטוחה לכך שהתרומה הזאת תעבור לאן שצריך ושהיא לא תעבור לכיסים פרטיים, כפי שהיה מקובל עד עכשיו.
אם מדברים על החיזבאללה, שמארגון טרור הפך בעצם לחלק מהממסד הפוליטי, הם נמצאים בתוך הממשלה עצמה. אותו חיזבאללה ניסה בימים האחרונים, פעמיים כנראה, להוציא איזשהו אירוע נקמה כנגד מה שלטענתו ישראל עשתה לו בסוריה. ראינו את זה בתחילת השבוע, וראינו את זה אולי בשבוע שעבר. האם הפיצוץ הזה מעמד שלהם בתוך כל הפוליטיקה הלבנונית בעצם מביא אותם למצב שהם צריכים לשים את הדבר הזה כרגע על המדף ולהימנע מזה בשבועות הקרובים, כי זה פשוט יראה לא סביר שבאמצע האסון הכי גדול שקרה להם בעשרות השנים האחרונות הם מוצאים עוד זמן ללכת ולהתכתש עם ישראל.
מה שנקרא, האם מחזלשים את צהל אחרי המתיחות של השבועיים
האחרונים? בשלב זה, לפחות.
צהל לא מתחזלש כל כך מהר בגלל פיצוץ כזה. הכוננות יש לה גם סיבות נוספות. אנחנו גם לא בטוחים שהאירוע השני היה יוזמה של חיזבאללה, הערכה היא שזה היה גורמים איראנים, אבל כרגע המצב של חיזבאללה בעצם בשבועות ואפילו בחודשים האחרונים מבחינה ציבורית בלבנון הוא נמצא תחת לחץ. הוא נמצא תחת לחץ משום שאפילו מהגורמים האוכלוסייה שמקורבת לו באזור הדחיה בבירות, ששם מרוכזים כל המוסדות שלו, יש הפגנות נגדו. יש הפגנות שהוא בולם כמובן את פרסומם, אבל אנשים שם רעבים, לאנשים שם אין מקומות עבודה.
זהו, אבל בעיניים שלנו, צביקה, חיזבאללה הוא כמובן הבעיה, אבל האם יש אוכלוסיות בלבנון שרואים בחיזבאללה גם פתרון בזכות מערכת הלוגיסטיקה שלו, הפעילות שלו בתחומי רווחה כאלה ואחרים?
הוא פועל הרבה במסגרת הרווחה, הוא שולט בכל דרום לבנון, בכל מה שנוגע נאמר לחינוך, לבריאות, להדרכה חקלאית, אבל באותה עת הוא גם מונע מלבנון מלקבל את הסיוע שהיא זקוקה לו. זאת אומרת, יש אזורים ספציפיים שנהנים מהשירותים של חיזבאללה, יש אזורים הרבה יותר גדולים שרואים בחיזבאללה פגע רע, לא מבחינת המערכת שלו נגד ישראל, אלא בתוך לבנון עצמה, כי הוא בעצם לא מאפשר קבלת החלטות שיכולות לעזור ללבנון.
כן, אגב, ראיתי איך שנראה הנמל בירות, וזה נראה שהוא חרב ויקח זמן עד שהוא יהיה שמיש. יש ללבנון עוד נמלים שיכולה להשתמש בהם בתקופה הזו, נכון?
לא בסדר גודל כזה. לא בסדר גודל כזה. הנמל של טריפולי הוא נמל קטן, הנמל של צור הוא נמל דייג. הנמל הזה בעשר השנים האחרונות זכה להרחבה ופיתוח. יש לו שם מסופי נפט, מסופי מחולות. הוא נמל שמשרת את תנועת הסחר לא רק מול לבנון, אלא מלבנון לעיראק, לירדן, לסוריה. זה נמל מאוד רציני, והשבתה של נמל כזה, כפי שיהיה עכשיו, זה השבתה נוספת של המסחר ושל מקור הכנסה מאוד חשוב.
ושל קווי אספקה מאוד חשובים, גם בתחום של מזון, גם בתחומים של אנרגיה וסחורות.
בוודאי, כי האופציה השנייה היא להשתמש בשדה התעופה, ו- וזאת כמובן הובלה מאוד יקרה, היא לא מאפשרת להעביר סחורות מלבנון למדינות השכנות. זה הפסד אדיר.
צבי, תאמר לי, האם יעשה על ידי החיזבאללה או אחרים ניסיון להאשים את ישראל בדבר הזה כפייק ניוז, או, והאם אנחנו, הניסיון הזה יצליח? זה מה שאני שואל.
אנחנו עוד לא שמענו התבטאויות של חיזבאללה או של אחרים ברמה הרשמית או ברמה המנהיגותית שמפנים אצבע מאשימה לישראל. הפרשנים עושים את זה. הפרשנים בלבנון, פרשנים אחרים, שאומרים, רגע, אולי זה בכלל מעשה של ישראל, אבל ממשלת לבנון עצמה קמה ואמרה, זה האחריות בעצם היא שלה. האחריות, היא מנהלת את הנמל, אלה חומרים, לפחות על פי ההצהרה שלהם, שהוכסנו שם במשך שנים, מישהו היה צריך לטפל בזה. העניין הוא שזה עלול גם להשליך על מצבם או מצבו של חיזבאללה, בגלל שהוא מאחסן הרבה מאוד חומרים מסוכנים, נקרא לזה, בצניעות, בכל מיני אזורים מאוכלסים בלבנון. עכשיו, עלולה לקום כאן צעקה שאומרת, רגע, חיזבאללה כאן שם לנו תחמושת ונשק וטילים, ואני לא יודע מה, באזורי מגורים. צריך להוציא משם.
זה דבר שהם עושים מזה זמן, בשדה התעופה שם, בכל מיני מקומות.
נכון, נכון. והמפה הזאת היא מפה שמוכרת לכולם, איפה המקומות שחיזבאללה...
אגב, מה הסבירות שממשלת לבנון תקים ועדת חקירה, שתעשה חקירה אמיתית, ולא תפחד להצביע על האשמים האמיתיים באירוע הזה.
ממשלת לבנון שנמצאת בשליטת החיזבאללה, good luck with that.
חקירה, כן, חקירה, בעדת חקירה תקום, כי צריך להרגיע את הציבור. אמיתית, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, הרי ממשלת לבנון הולכת כאן לחקור את עצמה, היא זאת שמנהלת את הנמל. מישהו, יכול להיות שישימו את הדרך הקלה ביותר, כמו שעושים בדרך כלל, לא רק בלבנון, ישימו את הממשלות הקודמות שלא טיפלו ולא עשו והזניחו וכן הלאה. אבל בסופו של דבר אנחנו לא נוכל לרדת לחקר האמת באמצעות ועדת חקירה לבנונית.
כן, אתה אומר, אם זה היה בישראל, אז היו מאשימים את השמאל ואת התקשורת, נכון. ואת הקרן החדשה, שם אני לא יודע בדיוק את מי אפשר להאשים.
את ישראל?
את ישראל, כן.
הם יאשימו ממשלות קודמות, זה הכי קל.
כן, צביקה ברן, תודה רבה.
תודה לך על הדברים.
תודה לכם.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
TheMarker.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
אז סמי, אנחנו אומרים אחד לשני כמעט כל יום שכל הצעדים שהממשלה עשתה בשבועות האחרונים ומתכננת לעשות בימים הקרובים, הם חד פעמים באופיים ונראים כאלה שמטפלים בכאב הנוכחי, אבל אינם מטפלים בעצם בכלכלה העתידית, בשוק העבודה העתידית, בגלי האבטלה שיש ויהיו בעתיד, ותמיד אנחנו שואלים, איפה המהלך התשתיתי הגדול? איפה ההכשרה של אנשים למקצועות מתאימים לעתיד? והנה, סוף סוף, משרד העבודה מוציא איזשהו נייר, אז בוא תגיד לנו מה נמצא בנייר הזה, אבל יותר חשוב מזה, מה הסיכוי שבאמת זה יעשה, יזיז את המחוק בדרך משמעותית?
כן, אז קודם כל, רק נקודת הפתיחה של העניין הזה, הוא שבישראל אין מנגנוני הכשרה מקצועיים, ואין השקעה בעניין הזה, והאמת, אחת הסיבות זה שלא הייתה דחיפות. בשנים האחרונות שיעור האבטלה היה מאוד נמוך, ואף אחד לא רצה לקדם את זה, ולא הייתה בזה שום
התעניינות. תעסוקה מלאה הייתה לנו.
בדיוק. אלא שבא עכשיו המשבר הזה, והוא באמת יצר בין לילה מאות אלפי מובטלים חדשים, וחשש גדול מאוד שחלקם יישארו מובטלים עוד הרבה מאוד זמן, והממשלה מפעילה כל מיני תוכניות. היום משרד העבודה והרווחה השיק תוכנית של הכשרה מקצועית, שמיועדת למשהו כמו 100,000 עובדים, הכוונה להחזיר 100,000 עובדים לשוק העבודה, באמצעות כמה אלמנטים. קודם כל, יושקעו בה מיליארד שקלים, להבדיל ממה שהושקע עד היום. עד היום הושקעו, למשל ב-2019, הושקעו בהכשרה מקצועית רק 120 מיליון שקלים.
אז בכל זאת, פי 10, זה לא רע.
כן, יש יותר כסף, אז זה כבר חשוב. אז היא נשענת על ארבעה עוגנים. אחד, זה הכשרה והסבה מקצועית, שתהיה מותאמת לצורכי המשק, לא פרטו בדיוק מה זה. שתיים, זה ליווי אישי עד למציאת עבודה. שלוש, שותפות עם המעסיקים, כלומר, שלא תבוא ותתחיל להכשיר אנשים למקצועות שהמעסיקים בכלל לא מחפשים. וארבע, זה גם לתת תמריצים לעובדים ולמעסיקים, כלומר, לשלם דמי אבטלה מוגדלים לאורך תקופת ההכשרה, שזה דבר מאוד חשוב. הרבה פעמים הדילמה של מובטל, אם לעשות הכשרה או לא, היא שיקול כלכלי. אם פתאום הוא ימצא עבודה כלשהי שתפרנס אותו, אז הוא לא יעשה את ההכשרה. אבל אם הוא יודע שגם השכר שלו או חלק ממנו משולם בזמן שהוא עושה הכשרה, אז הוא יוכל להשקיע באמת בשיפור הכישורים שלו. בוא נאמר
מי יעשה את ההכשרות בפועל?
אז זהו, אין
איך
עדיין...
איך זה יקרה? איפה באיזה כיתה יושבים? מי המורה?
כן, אז יש פה כל מיני אלמנטים שעדיין לא גובשו, אבל הרעיון הוא לעשות שיתוף פעולה גם עם המעסיקים, גם עם המדינה. אני מניח שגם יהיו פה ארגונים חיצוניים שיעסקו בכל מיני הקניית, מה שנקרא מיומנויות רכות. מיומנויות רכות זה שפות, זה עניין של שליטה
במחשב,
בדיגיטציה ודברים כאלה. העניין של שפה, אגב, מאוד חשוב לחברה הערבית. החברה הערבית צריכה ללמוד עברית, והרבה פעמים חסם.
והחרדים צריכים ללמוד אנגלית.
כן, וכל השאר אגב צריכים ללמוד אנגלית. יש גם הרבה אנשים שהם לא חרדים ולא ערבים, ועדיין צריכים ללמוד אנגלית כדי לשפר את היכולות שלהם בשוק העבודה. אז במי התוכנית הזו מתמקדת? יש פה כמה אוכלוסיות. אחד זה צעירים שמקבלים דמי אבטלה, ואין להם ותק תעסוקתי משמעותי. כלומר, הם עבדו פה חודשים, שם כמה חודשים. שני, זה מבוגרים שיש להם ניסיון תעסוקתי עשיר יותר, אבל הם זקוקים לאיזושהי הסבה מקצועית, כי הכישורים שלהם כבר לא רלוונטיים לשוק העבודה הנוכחי. קבוצה שלישית, צעירים בני 18 עד 24, ואוכלוסיות נוספות שלא השתתפו עד היום בשוק העבודה. מצב של שפל תעסוקתי שכזה, נורא קשה לקלוט אותם, אז צריך להקנות להם כלים. וקבוצה רביעית זה עובדים בשכר נמוך שיש להם סיכון מאוד מאוד גבוה להיפלט משוק העבודה. כבר די ברור שהמשרה שלהם ככה נמצאת בסימן שאלה מאוד מאוד גדול. אז אתה אומר, אז בוא ניתן להם איזשהו כלי, בוא נאמן אותם כדי שיהיה להם יותר יכולות.
עובדי בית מלון בתקופה שאין תיירות.
עכשיו, אני אישית מאוד מאמין בצורך הזה. אני לא יודע להגיד לך אם יש לישראל את היכולות לעשות הכשרות יעילות, אפקטיביות, טובות. אני חושב שפה העובדה שגם מעסיקים מעורבים בזה, וגם המדינה מקצה לזה כסף, וגם נותנים את התמריץ הזה, כלומר, אתה מקבל דמי אבטלה בזמן ההכשרה, זה מגדיל את הסיכויים של להצליח בזה. אבל עדיין, אני לא יודע להגיד לך שמשרד העבודה והרווחה זיהה, הגדיר, איך נראה שוק העבודה העתידי בעידן של אחרי הקורונה, או שהוא נשען עדיין על דברים שידענו לפני הקורונה. אני חושב שזה אירוע שהוא מספיק דרמטי ומטלטל, כדי אולי לייתר מקצועות מסוימים, או להקטין את הביקוש שלהם,
להאיץ תהליכים שהיו מתרחשים ממילא. זאת אומרת, יש מעבר של כל מיני מקצועות כאלה ואחרים, מנושא של שירות לקוחות, דרך נושא של מפעלים, עבודות בסיסיות שם, זה מוחלף על ידי או רובוטים או מערכות מחשב. זה דבר שהיה קורה ממילא, רק המשבר של הקורונה מביא את העתיד הזה שכבר קראנו עליו אל ההווה. יותר חברות מבטרות על עובדים ומכניסות אוטומציה ומחשוב ורובוטים איפה שרק אפשר, ואנשים האלה רבים מהם מוצאים את עצמם בבית עם מקצוע שאין לו, אין לו יותר שום ביקוש, אז הם דורשים איזושהי הסבה. השאלה האמיתית היא אם באמת ניתן לעשות הסבה פתאום של מישהו שעבד בבית מלון לשירות תחזוקת מחשבים, אם זה בכלל פרקטי. והשאלה עוד יותר גדולה, זה כמו שאתה אומר בעצמך, זה האם מדינת ישראל עם היכולת ביצוע הדי, בוא נקרא להם עלובות שגילינו בחצי שנה האחרונה, ועם בחירות שכנראה מתכננים לנו בשלושה חודשים הקרובים, אם למישהו יהיה את הראש להוציא דבר כזה לפועל.
אז אין ספק שהסיטואציה הפוליטית של כן תקציב, לא תקציב, אם הולכים לבחירות או לא, היא בוודאי תשפיע. אם הולכים לבחירות, אז ברור שהתוכנית הזו תתעכב מאוד. אבל רציתי להגיד לך משהו על הסבה המקצועית. אני חושב שהסבה המקצועית, זה נורא קל להגיד, הסבה המקצועית, אם עכשיו מפטרים את שנינו, האם באמת יהפכו אותנו לשחקני כדורסל, או ציירים, או מהנדסי תוכנה?
אני רוצה לנגן חליל בכפילה.
אז אתה מסוגל לנגן, אני לא מסוגל לנגן. אני חושב שככל שהגילאים צעירים יותר, הנושא של הכשרה והסבה הוא יותר רלוונטי. אני חושב שבגילאים המבוגרים, זה בעיקר להקנות לך עוד איזה יכולת, עוד איזה משהו שחסר, שקצת ישפר את מצבך בשוק העבודה. אי אפשר לעשות הסבה מקצועית טוטלית, אתה יכול לעשות מה שנקרא בשכונה של המקצוע שלך, או שאתה יכול מה שנקרא לרכוש עוד כישורים שעוזרים לך לעשות את העבודה שלך. נגיד שהופיעה איזו תוכנה חדשה במשרד, ומסתכלים עליך כי אומרים, כן, הוא בן 55, הוא לא מבין בזה, הוא כבר לא יקלוט את זה, כן צריך לקלוט את זה, הוא כן צריך לקחת את ההכשרה הזאת. אגב, כך מקובל גם במקומות שבהם הנושא של הכשרה מקצועית הוא חלק בלתי נפרד מהכלכלה, כמו בכלכלות הסקנדינביות, שיצאנו לבקר שם פעם ולראות איך זה עובד, מה שנקרא Active Labor Market Policy, שזה בעצם כל הזמן מכשירים אותך, כל הזמן אתה יכול לשפר את היכולות שלך, ולא אומרים לך, אתה מעל גיל 45, אתה לא רלוונטי לעניין הזה, אתה רלוונטי כל עוד אתה עומד על הרגליים, וכל עוד אתה נושם, אתה יכול לקנות עוד כישורים, ועוד יכולות ועוד ידע, כדי שלא יקרה מצב שבו בסבב הפיתורים הבא יבואו ויגידו, כן, הוא כבר לא לומד, הוא לא מתחדש, הוא לא מתקדם, אין לנו מה לעשות איתו.
אם בתי ספר האלה יזכירו יותר בתי ספר של נהיגה מונעת או מקומות שבאמת אתה לומד משהו, זה באמת המבחן הגדול של המערכת הזו.
נכון, ויש עוד שתי שאלות שאני חושב שצריך להתייחס אליהן, שהן ככה נוגעות בעקיפין לעניין הזה. אחת, אני שומע על איזושהי תופעה של ישראלים שבעבר לא היו מוכנים לעבוד בבנייה, בסיעוד ובחקלאות, יש גידול בביקוש של ישראלים לעבוד במקצועות האלה, זה סימן לא רע, כלומר אנשים באמת לא מתפנקים, או לפחות חלק מהאנשים. הנושא השני הוא דווקא נגטיבי, שאני שומע על צעירים שבגלל שהם מקבלים דמי אבטלה, הם אומרים לעצמם, אז אני לא רוצה לקחת כל עבודה שמציעים לי, דיברנו על זה פה השבוע, אני גם... אם כבר אני אקח עוד עבודה, אז אני אקח אותה בשחור. כלומר, יש פה שלל תופעות שאנחנו רואים בשוק העבודה המעורבב והמעורבל הזה, ואני חושב שלבוא עם המסר הזה של הכשרה מקצועית והשקעה ותמריצים, זה מסר טוב, זה מסר שבא ופונה להרבה מאוד אנשים, ואנחנו מקווים שמכל התופעות שתיארנו, זו התופעה שהיא תבלוט הכי הרבה בתקופה הזאת, אנשים ישקיעו בהכשרתם.
ולכן אנחנו מחובתנו לא להיות יותר מדי צינים ולהדגיש רק את הכישלונות של ישראל בעבר בתחומים דומים, אלא באמת לקחת את הדבר הזה, לחבק אותו ולהגיד שצריך להוציא את זה, ואולי אפילו צריך לעשות אותו עוד יותר גדול עם עוד יותר כסף. שלום לאסה ססון.
שלום סמי, שלום איתן.
אז אנחנו דיברנו לא מעט על התוכנית של בנק ישראל שנמשכת מדי יום, של רכישת אגרות חוב, נכון. של קונצרניות, של חברות גדולות בבורסה. לכאורה, על מנת להעלות את המחיר שלהם ולהוריד את עלות המימון של אותן חברות גדולות, ואנחנו באנו וסימנו את היתרונות של המהלך הזה, וגם את החסרונות שעלול להיות להם, בעיקר העובדה שהשוק יתרגל בעצם להזרמה ממשלתית קבועה, ואחר כך לא ידע איך להיפטר מההרגל הזה. אבל עכשיו אתה בא ואתה כותב ואתה מספר שיש עוד מנגנון נוסף שהמדינה רוצה לעזור דווקא לחברות הכי גדולות. אז תסביר ותפרט.
אז זהו, באמת משרד המשפטים בא עם הצעת חוק, תזכיר חוק, שבא ואומר במידה וחברות מסוימות, כלומר לא חברות שנמצאות בהסדר חוב, לא חברות שיש להם מערת עסק חי בדוחות שלהם, חברות שהפרופיל שלהם הוא די דומה לפרופיל של אותם חברות שבנק ישראל קונה, מחליטות בגלל משבר הקורונה לבקש מבעלי האג"ח לדחות את החוב, אז אם ברוב בעלי האג"ח מסכימים, אז ידחו את החוב בשנה, כמו שאומרים, לא קרה שום דבר, לא אשלם לך עכשיו, אשלם לך בעוד שנה, למרות שדחיית חוב, כמו שאנחנו יודעים, זה חתיכת תספורת, כי בסופו של דבר, אתה כבעל האג"ח נותן כסף לפרק זמן מסוים, ומקבל בגינו את אותה ריבית, את אותה תשואה, בגין אותו פרק זמן מסוים, שבגללו אתה ויתרת על הכסף שלך, הערכת משך הזמן הזה מחייבת איזשהו פיצוי, אז במשרד המשפטים מניחים שהיה וחברת תבוא ותגיד, אוקיי, בוא אני אתן פיצוי, אז המוסדים יגידו, סבבה, בוא נדחה את החוב והכל טוב ויפה, מחוץ לכותלי בית המשפט, בניגוד למה שמחייב היום שכל שינוי בהסדר חוב, במחמים, בריביות, מחייב את אישור של בית משפט, פה במידה ויסכימו, הם ידחו את החוב לשנה.
אבל זה עניין וולונטרי, שבו בעצם מי שרכש את אגרות החוב, מי שמחזיק באגרות החוב, רשאי לבוא ולהגיד, לא מקובל עליי, אני רוצה עכשיו את הפיראון בהתאם לתנאים יפה. של האג"ח.
יפה, הבעיה היא שפה אפשר, איך אומרים, כשרוח המפקד אומרת, אנחנו בתקופה קשה, וכולנו צריכים להתגייס, וכולנו צריכים לעזור, אז מצפים באמת שהמוסדיים, ובוא נזכר מי זה, מי מחזיק באג"חים, כן? באג"חים בעיקר מחזיקים גופים מוסדיים.
קרנות הפנסיה, השתלמות,
קופות גמל שלנו. אני רוצה לשאול אותך שם, בעצם אני לא בטוח שאני מבין מה חדש בעניין. מאז ומתמיד, וגם בימים אלה, וגם לפני הקורונה, תמיד יכל החייב, החברה שחייבת לבעלי אגרות החוב, לבוא ולהגיד להם, תשמעו, יש לי בעיה עם הקובננט, עם התנאי המטלה הזה והזה, או שאני רוצה לשנות את התנאים, ותמיד באו ועשו מסע ומתן. בואו, אתם תקלו עליי בנקודה הזאת והזו, ואני בתמורה אשלם לכם תוספת ריבית עתידית כזאת ואחרת. זה תמיד קיים, וכשזה נעשה בהסכמה, זה נועל מקובל
כן, רק צריך לזכור, צריך לזכור שתמיד בנועלים האלה, בית המשפט היה צריך לאשר את הדברים האלה. כלומר, היה פה עוד גורם, בית המשפט, שהיה בא ומסתכל על כלל החייבים, והיה שומע פתאום את, צורך העניין, סתם ניקח דוגמה, את סמי פרץ כחייב קטן, שהיה בא ואומר לבית המשפט, תקשיבו, אתם פוגעים בי, זאת הפרנסה שלי, זאת. ובית המשפט יכול היה לתת התייחסות כזאת או אחרת לאותו קול קטן.
אז המהלך עכשיו הוא בעצם הוצאת בית המשפט במידה ויש הסכמה?
במידה ויש הסכמה, בית המשפט יוצא. עכשיו, מה זה הסכמה? הרי כולנו יודעים שמי שמע עכשיו את סמי פרץ שבא להתלונן כשיש הסדר חוב בין, סתם ניקח לדוגמה את מגדל, כלל והראל כנגד חייב כזה או אחר, בחברה שהיא לא ממש בבעלה, רק נמצאת כרגע בקשיים מזה. את אותו חייב קטן לא ישמעו. עכשיו, מה הבעיה כאן? ופה ההוצאה הזאת...
מה צריך? 51% של מחזיקי אגרות החוב? איך נקבע כלל?
צריך רוב.
רוב פשוט.
רוב פשוט, אין פה שאלה. ואנחנו יודעים שהם מחזיקים את הרוב, כאילו, הם לא ישמעו את האדם הקטן.
כן, יש פה איזה נקודה. אתמול דיברנו על העניין של האם משבר הקורונה הוא כוח עליון, לצורך העניין של חוזים. הרבה מאוד חוזים לא מצליחים להתממש כתוצאה.
שתי ועדות שונות אבל.
בדיוק, לא, בדיוק. ועמדת משרד המשפטים הייתה, אנחנו לא רוצים להכריז על כוח עליון, אנחנו רוצים שסוחר ומזכיר, או שני צדדים לאותו הסכם, יבואו להסכמות ביניהם. פה, משרד המשפטים עושה צעד אחד קדימה, והוא יוצר פה איזושהי תשתית שדוחפת את הצדדים לבוא ולעשות הסדרים כאלה. השאלה אם הוא גם... קרא לזה, דוחף אותם בכוח לטובת הפתרון הזה.
זה בדיוק הפחד הגדול. הוא לא דוחף בכוח, אבל הוא בהחלט מאפשר ניצול לרעה של מצב קיים. אם, אתה יודע, תיאורטית לכאורה באמת לעשות הסדר בין שני, בין חייב, בין לווה למלווה, מחוץ לכותלי בית משפט, זה באמת צעד מבורך וחשוב וטוב. זה מקל על בית המשפט, כולם מגיעים להסכמות.
אבל למה צריך את הקריאת כיוון הזו של משרד המשפטים?
הם רוצים להוריד בירוקרטיה. הם מבינים שיש חברות שנמצאות במשבר נזילות. הם מפחדים שאותם חברות ימצאו את עצמם פתאום, למעשה בוא נקרא לזה לילד בשלום, הם באים לטובת בעלי הבית של אותם חברות. כי כשאתה נמצא בבעיה, ואתה יודע, אנחנו נמצאים בעולם עסקי, ואם כרגע אני כמנהל השקעות, רואה שיש לי הזדמנות ללחוץ על בעל שליטה מסוים, ולקבל את החברה שלו בזול. מה רע? למה שאני לא אעשה את זה? למה אם אני כחייב, שלקחתי כספים של אנשים, שאני מנהל אותם, לא אנצל את המהלך העסקי הזה? זה מקובל בכל העולם. בעלי בית עושים את זה אחד לשני, כשהם רואים חברה בקשיים, משתלטים עליה. למה שאני כמוסדי אראה שיש פה בעל בית עם חברה טובה שנמצא בקשיים, לא אנצל את זה ולא אקח את החברה הזאת אליי, ואגדיל את הרווחיות של העמיתים שאני מנהל את הכסף שלהם.
תעשה לנו את רשימת הנהנים הגדולים מהמהלך, תל אביב 100, תל אביב 25.
כן, קשה קצת לבוא ולהגיד, אבל אני מניח שזה יהיו חברות, בוא ניקח לדוגמה...
החברות הגדולות.
פטל כזה, כן. פטל שבאמת כבר הזרים כספים ומצא את עצמו במצוקה ו... והיה בבעיה, וסך כל חברה טובה, נכון שהעולם שלה קצת השתנה, אבל חברה טובה, באמת בחודשי מרץ, אפריל, מצאה את עצמה בבעיה פיננסית מאוד קשה, ונאלצה להגדיל את הביטחונות, נאלצה להעלות ריבית, כדי שהמוסדים בדיוק, בדיוק את הדבר הזה, והמוסדים ישבו ונהנו מזה, ואנחנו נהנים מזה. אז עכשיו משרד המשפטים רוצה לבוא, לקחת את בית המשפט, ובואו צריך להיזכר, המוסדים, לא רוצים ללכת להסדרי חוב, הם לא רוצים. זה מחייב אותם לעבוד, זה מחייב אותם להתמודד, זה מחייב אותם לריב, הם לא רוצים להיות שם.
בעיקר לא כשיש תור כזה ארוך של חברות שעשויות להגיע להסדרים.
בדיוק, אבל אסה, תסביר לי למה לא ילכו עכשיו כל בעלי אגרות החוב בשיטת מצליח מול ההזדמנות הזאת.
לגמרי, לגמרי.
ויגשו עכשיו למוסדים ויגידו, תדחו לנו את הפיראון ואנחנו ניתן לכם 0.5%.
לגמרי,
יתחיל בו איזושהי דינמיקה וסחר סוסים.
לגמרי.
והם יקבעו את העוגן רחוק עם 0.5% ויבקשו 1% ואחרי זה 0.75% וזה יהיה בסדר וזה לא יהיה בסדר.
זה בדיוק חלק מהדברים.
אבל אם נותנים, תיקח. יש כמעט חובה ציבורית ללכת
לגמרי,
לקחת,
או יש לך פה
תביעות
לא
מבעלי
זה,
מניות, איתן, שיגידו
לא
להם למה אתם לא מנצלים את ההזדמנות להוריד את החוב שלכם.
נותנים פה לבעלי שליטה.
לכאורה אתה פותח
שליטה.
דלת לשיטפון של שיטת מצליח, שכולם ינסו לשפר את התנאים שלהם מול המוסדים, שהמוסדים זה הציבור שיקבלו
וזאת
פחות.
וזאת בדיוק הבעיה. וזה הדבר שהמשפטנים רואים משהו מסוים מבחינה תיאורטית, נכון, כן, בואים באמת, ולא רואים את הפרקטיקה שעכשיו פותחים פה דלת לבן אדם שאומר, שמע, אני לא בבעיה, אבל מה אכפת לי לדחות את הזה בעוד שנה, בעוד 0.5% ריבית, כשהריבית היא 0, אני נותן למוסדי עוד 0.5%, מה, אתה תוותר על זה? לא חבל? איפה האחריות הציבורית שלך כגוף מוסדי לעזור לחברות, גם שלא צריכות עזרה, וזאת בדיוק הבעיה.
איפה זה עומד מבחינה פרקטית,
התהליך של האישור של זה? מגישים עכשיו הערות, ואני מאמין שתוך כמה שבועות נראה לאן זה מתקדם.
אם מישהו שמתנגד לזה מטעם הציבור, מי זה צריך להיות?
ביקורת
של מי זה צריך לעבור?
היום קיבלתי לא מעט מכתבים מעורכי דין שמתנגדים למהלך, או שטוענים כל מיני תוספות והגבלות על המהלך. תאמין לי, הם יודעים למי לשלוח את המכתבים ואת ההסתייגויות, ובואו נראה באמת מה יהיה בסוף אם יקשיבו לנו, או שילכו לטובת בעלי הבית החזקים, ואותנו כרגיל ישירו בצד הנחשל.
או שפשוט עורכי הדין באים ואומרים, בסדר, הבנו, אבל בואו נראה איך אנחנו מוציאים מזה הרבה יותר ממה שהמדינה מסרטטת פה.
נכון, זה בהחלט יוצרים כל מיני...
מחזקים את הקלפים שלהם לקראת המסע ומתן. כן. יפה, אסא ששון, תודה רבה.
להתראות.
זהו, עד כאן אינטרסנטים להיום, נהיה פה גם מחר, תודה רבה לאיתן אבריאל, תודה רבה לדן ברומר, להתראות.